מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינת ספרי הילדים שלנו, המדף של זוהר, שבה אנחנו בונים ביחד עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, את מדף הספרים המושלם לילדים ולילדות. בשבוע שעבר פתחנו בסדרה של יתומות עם בילבי, והיום אנחנו ממשיכים עם פוליאנה. שלום לפרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום.
אז איך זה בעצם, את חוזרת לקרוא ספרי ילדים? זאת אומרת, את תמיד עסוקה בכך, אבל...
כן, אוי, זה כיף. את יודעת, יש משהו כל כך נקי בספרי ילדים, לעומת ספרי מבוגרים, שזה ממש תענוג לחזור, בעיקר בגלל שאני חוזרת לספרים שמאוד אהבתי בילדותי, לא רק אליהם, כי גם אחרי זה נכתבו ספרים נהדרים, אבל יש בזה כיף אדיר. אבל תגידו, מה דעתכם על המשפט הבא? אני שמחה, אפרופו השיחה שלכם כן. קודם, אני שמחה שלא קיבלתי את הפרס, כי בגלל זה אני לא צריכה להכין נאום. או אני כל כך שמחה על הקורונה, כי בזכותה אני יכולה לשבת כל הזמן בבית ולקרוא ספרים, או כי בזכות הזום אני לא צריכה לצאת מהבית שכה מוכר.
זה משפט פולייני כזה.
נשמע לי רמייה עצמית האמת.
רמייה עצמית.
רמייה עצמית לדעתי.
לא הבנתי.
רמייה עצמית.
אתה משכנע את עצמך שטוב, כשרע.
תכף ניגע בזה.
כן.
לא, זה גם לא יפתיע אותנו לגלות של יובל אין גישה סופר חיובית לחיים.
אני? אני?
אוקיי.
אבל פוליאנה כן.
לתופעה הזאת יש שם, והיא נקראת על שם פוליאנה, גיבורה ספרותית שבה נעסוק היום, ולפי מאמר שאת פרסמת בארץ לפני כמה שנים, יש לה אפילו שם בפסיכולוגיה. זה נקרא עקרון פוליאנה.
כן.
זאת הנטייה של אנשים לזכור פרטים נעימים בצורה מדויקת יותר מאשר פרטים לא נעימים, ובספר שלנו הנטייה הזאת באה לביטוי במשחק שאביה של פוליאנה המציא. והמשחק הזה הוא שהפך אותה לדמות איקונית, בעיקר בזכות הספר שזכה להצלחה בלתי רגילה, גם אצלנו, כפי שאנחנו נראה מיד לפי מספר התרגומים שנעשו לו. עכשיו, מה שמעניין, הסופרת שכתבה את הספר הזה, אלינור הודג'מן פורטר, לא היה בקורות החיים שלה הקצרים אגב, היא נפטרה בגיל 52, שום דבר מרגש, זה לא כמו המקרה שלנו בשבוע שעבר, או זה שיהיה לנו בשבוע הבא של ביוגרפיה מאוד מאוד מרגשת. היא בכלל התכוונה לקריירה מוזיקלית, והיא למדה בקונסרבטוריום, והיא הופיעה כזמרת בקונצרטים ובמקהלות, אבל אז לא ברור איך היא התחילה לעסוק בכתיבה, וזכתה להצלחה גדולה עם הספר מיס בילי של מיטב ידיעתי, לא תורגם לעברית,
כן.
אבל ההצלחה גדולה במיוחד היא זכתה עם ספרה פוליאנה, ובעיקר, הספר יצא ב-1913, ואגב, כשקראתי עכשיו לקראת השיחה הבאה שלנו את הסופית, מצאתי דמיון מדהים בין הסופית שיצא כמה שנים קודם לכן לפני פוליאנה, בדמויות ובכל ההצגה שלהם, זה מאוד מעניין, אבל על זה נדבר בשבוע הבא. מה שאני חושבת בעיקר ככה דחף את הצלחתו, היה סרט עם היילי מילס בשנות ה-60, כי אני הייתי אז ילדה, ומי לא רצתה להיות אז היילי מילס? זה היה, אתה יודע, כולם הולכו לראות את הסרט וכולם רצו להיות היילי מילס. עכשיו, מה יש לנו
אז
פעם?
מי זאת? כן, מי פוליאנה
מי
הזאת?
מי פוליאנה? אז ילדה שהתייתמה מאביה, אמא שלה כבר נפטרה מזמן. צריך אגב לזכור שבאמת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הסבירות של נשים למות בלידה עדיין היה, או אחרי הלידה, או בגיל צעיר, היה מאוד גבוה. והיא פורצת באחת לחיים של הדודה העשירה שלה, מיס פולי, שהיא בדיוק הפוכה ממנה. היא נוקשה, גלמודה, מרירה, היא גם חיה בעיירה קטנה במזרח, היא באה מהמערב, והיא מקבלת יום אחד מכתב שמבשר לה שבעלה של אחותה נפטר, ומבקשים לשלוח אליה את אחייניתה היתומה, כי פשוט אין מישהו אחר שיקח אותה, אלא אם היא לא תסכים, ואז ישלחו אותה לבית יתומים, כפי שאנחנו נראה בשני הספרים הבאים שנעסוק בהם. ואנחנו אמורים לחמול על פוליאנה ולרחם עליה אפילו, אבל האופי שלה לא מאפשר את זה, כי היא כל כך אדם, היא פשוט מזמינה יחס אחר, כי הגילום של האופטימיות במיטבה. ולכאורה הספר הזה הוא הקיץ' בהתגלמותו. אבל מה שמעניין, ואני מוכרח להגיד לכם, אני חזרתי עכשיו לקרוא אותו, את המהדורה שקראתי בילדותי, שמורה איתי עדיין, והספר הזה לא נופל לפח של סיפור פשטני ושבלוני, וזה פשוט מפני שהסופרת יצרה סיפור נהדר, גם כשקוראים אותו מרחק של עשרות שנים. וזה בעיקר בזכות הדמות הזאת של פוליאנה, שהיא דמות כובשת, ושיוצא דופן, כל מי שפוגש אותה מיד אומר, איזו דמות יוצא דופן, שמדברת בלי הפסקה, היא לא מסוגלת לראות שום רוע, והיא נחזת באופן אובססיבי במשחק של אביה. אז התשובה לאיך זה קורה, לדעתי, נמצאת בשני עניינים.
איך זה שספר שאמור להיות קיצ'י, כביכול, היית חושבת?
הוא לא קיצ'י
בעצם.
בדיוק כך. אז אני חושבת, קודם כל, הדמות שלה, יש בה משהו שמשכנע אותנו, שהתכנות, שבאמת יכול להיות אדם כזה. כי זה מעורר קנאה, היכולת הזאת לסנן את כל מה שלא רצוי, הפשטות התמימה הזאת, היכולת ליצור קשר עם כל בן אדם, והוא בעיקר הישירות נטולת המעמד שלה. היא פשוט האדם הכי ישיר שאפשר לעלות על הדעת. הייתי מתה להיות כזאת, להגיד בצורה כל כך ישירה את מה שאני חושבת. אף אחד מאיתנו כמעט לא מסוגל לעשות את זה.
נכון.
ואם מישהו מסוגל לעשות את זה, זה מעיד על בעיה בהבנת כללי האינטראקציה. אז לכן יש בה משהו מאוד כביש. אבל הדבר האחר הוא גם האירוניה הדקה שמלווה את השיחות שלה עם המבוגרים, ואנחנו מיד נראה את זה. הדמות שלה מועמדת מול הדמות של מיס פולי, הדודה שלה. לדוגמה, בקנה הבאה, היא בכלל עושה המון רעש, היא מדברת בלי הפסק, והיא כל הזמן עושה רעש. והיא תורקת את הדלת מרוב התרגשות, כשהדודה שלה מחליטה להעביר אותה מהחדרון המחניק שהיא דחפה אותה אליו בעליית הגג, אל אחד מחדרי הבית. ואז כמובן הדודה נוזלפת בה על כך שהיא תרקה את הדלת, והיא שואלת את הדודה שלה אם היא לא תרקה אף פעם דלתות. והיא עונה לה בשלילה, ואז בישירות שלה היא מצטערת בקול עבור הדודה. מאיה, את מוכנה לקרוא?
כן.
זה בטח אומר.
זה פשוט, זה?
לא, זה בטח אומר.
זה בטח אומר.
אה.
זה בטח אומר שאף פעם לא שמחת על שום דבר. אחרת, היית תורקת אותן, לא היית מצליחה להתאפק, וכל כך חבל לי שאף פעם לא שמחת על שום דבר.
עכשיו, כמובן, זה מלא אירוניה, ומה שקורה הוא שהדודה פולי מוטרדת מהדברים של פוליאנה, כי היא יותר ויותר לומדת להתייחס לדברים שלה ברצינות, ואז היא אומרת לה, חושבת לעצמה, הרי מובן שפעם כן ידע לשמוח, אבל יותר מדבר אחד. אבל מה שעוד מעניין, ואנחנו נראה שבעצם מדובר כאן בסיפור חניכה הפוך. פוליאנה לא משתנה לעולם, אבל כל מי שבסביבתה משתנה, כולל הדודה שלה, שעוברת תיקון לאט לאט. קודם היא מאמצת את החתול והכלב, בלי בכלל להבין מה היא עושה, היא לא מאמינה לעצמה שהיא עושה את זה, ובסופו של דבר היא גם חוזרת לאהוב נעוריה. או למשל, הניסיון של פוליאנה להבין את המשמעות של profitable, בעברית לתורגם כנושא פרי, אני לא יודעת אם זה התרגום המתאים, אבל הדיאלוג ביניהם הוא מלא אירוניה. את יכולה לקרוא, מאיה?
אך, זה פשוט לשאת פרי, להביא תועלת, להעיד שהגשת משהו, פוליאנה. איזה מין ילדה יוצאת דופן את? אז סתם לשמוח, זה לא לשאת פרי? חקרה פוליאנה מעט מודאגת. בוודאי שלא. אוי ואבוי, אז ברור שזה לא ימצא חן בעינייך. אני חוששת עכשיו שלא תרצי לשחק במשחק אף פעם, דודה פולי.
עכשיו תראו, בשנת 2015, עורכי כתב העת הפנקס, הכירו להרכיב ממשלה על רעיון נורא נחמד, מגיבורי ספרות הילדים. ולתפקיד שרת הרווחה הם מינו את פוליאנה, בשל היותה רחומה, טוב לב ואופטימיות. ובאמת הם אומרים שפוליאנה תדאג לתמיכה אמיתית ורחבת היקף לכל הנשקקים בזכות ראייתה הייחודית היא תחולל שינוי. ובאמת אחת הפסקאות בעיניי הכי מעניינות בספר, שיש בה איזושהי אמירה על החיים, זה בשיחה ביניהם, כשפוליאנה מנסה להסביר לדודה פולי שהחיים לא מורכבים רק משדרה של חובות, אלא גם היא מתארת מה פירוש הדבר לחיות. מאיה, את יכולה לקרוא?
כן. לחיות, זאת אומרת לעשות את הדברים שאת רוצה לעשות. לשחק בחוץ. לקרוא, לעצמי כמובן, לטפס על גבעות, לשוחח עם אדון תום בגן ועם ננסי, ולגלות כל מה שאפשר על הבתים ועל כל דבר, בכל מקום, בכל הרחובות הנחמדים והמושלמים שעברתי בהם אתמול. לזה אני קוראת לחיות, דודה פולי. סתם לנשום זה לא נקרא לחיות. סתם לנשום זה לא נקרא לחיות.
תשמעו, יש פרסומת למכונית.
הם גנבו את זה מזה.
גנבו את זה מזה.
כן, לאלפא.
משהו כזה. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי.
נכון.
אם יש לך מכונית מסוימת, אז זה כן אומר.
מעניין, מעניין אם הם שילמו זכויות יוצרים.
אני רוצה אבל לשאול רגע, זה לא מסוכן לתת לילדים דמות כזאת? הרי זה נחמד בספרים, אבל זה לא עובד ככה בחיים. זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להיות כל הזמן אופטימי, כי אתה תקבל סתירה.
מתי דבר שקורה בספרים קורה בחיים?
למה דווקא חשיבה חיובית זה דבר שמאוד ממליצים עליו היום, גם בריפוי של מחלות ממשיות למשל, זה דווקא עניין.
לא, לדעתי, במיוחד בתרבות הפולנית שלנו, אפשר להגיד משהו על החיים, אז דווקא יש בזה דבר נורא חיובי, שלפעמים צריך לראות גם את הצד החיובי בדברים, נכון?
נכון. בהחלט.
נכון, אנחנו באמת נוטים לראות את הרע.
תסתכל על מאיה ועליי, שתינו נורא אהבנו את הספר הזה בילדותינו, אני לא חושבת שזה יצר את
זה. זה נכון, אתם הצלחתם להתמודד עם החיים אחר כך.
כן, נכון, הבנו שיש בעיות.
זה מעלה שאלה נוספת ששאלנו את עצמנו, לפני שניגע בעניין התרגום, שהוא מעניין, אבל האם זה ספר לבנות? כי אני זוכר שקראתי אותו, והוא לא ישיר עלי חותם כזה.
האם יש בכלל דבר כזה ספר לבנות?
האם יש דבר כזה ספר לבנות וספר לבנים?
אני אגיד לכם כך, אני כל החיים שלי כאימא ניסיתי לתת לילדים שלי משחקים של בנים ובנות, כאילו לתת להם אותו דבר. אני לא יכולה להגיד לכם שהתלחתי בזה. כנראה שיש דבר כזה, ספרים לבנות שמדברים יותר אל ה... אני יודעת שאסור להגיד דבר כזה, אבל זה כל כך לא פוליטיקלי קורקט.
כן.
אבל פוליאנה הוא בהחלט ספר לבנות, וכך גם הסופית. בילבי, כמו שאמרתם בשיחה המקדימה, הוא לא. כי זה לא ספר על בת בתית כזאת, נכון?
כן. כי היא משתוללת, כי היא שובבה.
כן, והיא מנסה לשבור את כל הסטריאוטיפים של זהות מגדרית.
נכון.
וזה גם אחד הדברים שקוסם בה. אבל אני חוששת שכמו שיש דבר כזה משחקים לבנות, כמו בובות, ניסיתי לתת לילדים שלי
ברביות. זה לא עבד.
זה לא עבד. הם הלכו למכוניות. הבת שלי לא מסתכלה בכלל על המכוניות. אז אני לא יודעת אם יש לזה...
כנראה שבכל זאת למגדר ביולוגי, למין ביולוגי, יש איזשהו השפעה.
אני מציעה לך להפסיק פה.
כן, זהו,
וואו,
זהו, לגמרי.
זאת בעיה מאוד גדולה, כשאלה היא אם אנחנו לא מנחילים את התכונות המגדריות האלה, ואז ככה הן נורשות, או שהן קיימות משהו בגנים. אין איזה פתרון, יש, אבל בשטח, במציאות הספרותית, אין לי ספק שיש ספרים לבנים וספרים לבנות באופן מאוד מאוד מובהק. כל ספרנית שעובדת בספרייה לילדים תוכל להעיד על כך.
אז בואי נדבר על העניין של התרגום, שהספר הזה תורגם המון פעמים לעברית.
המון פעמים, הוא ב-61, אחרי שאגב יצא לאור, יצא לאקרנים, הסרט עם היילי מילס, הוא תורגם, ועד שנת הספר הזה, בתרגום הזה יצא ב-6 מהדורות, עד שנת 1974, אני לא יודעת מה קרה אחר כך. ומאז 76 התחיל שטף של תרגומים ושל עיבודים, זאת אומרת שמון עיבודים בשוק. כשאתם, אם אתם הולכים לקנות את הספר הזה לילדים שלכם כדמי חנוכה, אז תשימו לב שאתם קונים ספר, את התרגום ולא עיבוד.
כן.
וב-2014 יצאו לאור לא פחות משני תרגומים לאים חדשים, בשתי הוצאות ספרים שונות, במודן מהתרגום של אתר האופק, ושוב בזמור הביטן, עיבוד של התרגום של אפרת קרמון, שתרגמה לראשונה את הספר ב-1960.
אז בשביל מה זה בעצם? למה צריך את זה?
זו שאלה מאוד טובה. אז תראו, קודם כל זה כי המולים חוזים לרכוב פה על גל של הצלחה, וכשפקעו הזכויות, חשבו שהם יכולים לא לשלם על הזכויות, ולכן כדאי לצאת עם תרגום. אז אין סיבה לשטף כזה של תרגומים. אבל, חוץ מהסיבה אולי הכלכלית.
כן.
אבל מהניסיון האישי שלי אני יכולה להעיד שבהחלט יש צורך בעדכון תרגומים מדי פעם, כשבקשו ממני לעדכן את חוות הקסמים, אני די השתוממתי לראות עד כמה התרגום שלי שנעשה אולי 15 שנים קודם לכן, נזקק לעדכון, וביניי זה מעיד כמובן על החיוניות הרבה של הלשון העברית. ולכן יש טעם להתקן תרגומית.
את יכולה לתת רק דוגמאות לעניין הזה? מה, איך תרגמו היום, אז ואיך היום?
אז תראי, אז קודם כל, מה לא מקובל היום? כבר לא מקובל לעברות שמות של דמויות. אתם יודעים, בעבר, כמובן יש לנו המקרה של רם ותהיה, כן?
כן.
אבל...
עברתו את שייקספיר.
בדיוק. או את תום הפכו לטעם, את בקי לביקי, בתרגום לעצרת החיות של קשנר, קראו לחיות מרדכי הארי, משול המפי ומלך הג'ירף. אז זה כבר לא עושים היום. ולכן במקרה של פוליאנה, השמות לא הציבו קושי, כי אין בעיה להשאיר את ננסי ואת תום. אבל שני שמות בכל זאת הציבו קושי. הגיבורה הראשית בנוסף לפוליאנה היא כמובן הדודה שלה. במקור היא נקראת מיס פולי ולעיתים אנט פולי. עכשיו חלק מהתרגומים הפכו אותה לאלמה פולי. האלמה פולי זה צירוף מאוד זר בעברית. אין לנו אלמות.
כן.
היום גם באנגלית כבר מסתייגים יותר ויותר, אפרופו מגדרים, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט לקרוא למישהו בשם מיס. הפתרון הוא מיס, באש אחת,
כן,
נכון?
כן.
ואין מישיש ומיס. אז זה פתרון, זאת אומרת, זה פתרון בעייתי. אחר כך הייתה להם בעיה עם הפקיבה. מה עושים עם שם עברי? זאת אומרת, שם שהמקור שלו עברי כמו חפציבה. אז יש בעיה פה, כי בטקסט המוקלט משחק עם ההגייה באנגלית, חפציבה, כי בעלה אוהב לקרוא לה הפ. אז אנחנו רואים שיש כאלה תרגומים שהשאירו את השם וויתרו על המשחק, ויש תרגומים שקראו לה חפציבה, ויש תרגומים שקראו לה הצל פוני, ואז בעלה מכנה אותה הופי. רוב הפתרונות הם נראים פתרונות נורא מלאכותיים. או מה עושים עם המאכל הזה קלס פוד ג'לי, שהוא כנראה מאוד דומה לרגל קרושה. אז בתרגום הראשון, 91, הוא נקרא מקפת רגל. ואני זוכר שעוד כילדה קראתי מה זה מקפת רגל, איזה מין מחלה הזאת. באחר קראו לו רגל קרושה, אבל רגל קרושה מביא אותנו מיד לאוכל פולני. פוליאנה היא הדבר הכי לא פולני.
נכון. זה בעייתי, כן.
אבל הבעיה הכי קשה, בכלל בעיניי בתרגומים לעברית, או אחת הבעיות הקשות ביותר, היא לאפיין את הדמויות באמצעות משלובים לשוניים. מפני שבעברית אין לנו כמעט לשון משלב לשוני ללשון דבורה נמוכה. ומה שקורה הוא גם ששגיאות כמו אני אגיד או אני אספר לך שפעם קלקלו לנו באוזניים הפכו שכיחות, וגם שגיאות של החלפת פתח בקרה. נכון, לא אני מציע אלא אני מציע, זה מאוד מאוד שגור.
נכון.
אז חלק מהתרגומים ניסו לאפיין את המשלב הלשוני הנמוך על ידי הפתרונות האלה. וזה בסדר, כי באמת להגיד, אני אגיד אותך למורה, זה נמוך, אבל כמה זה נמוך?
הילד שקורא היום לא מבין שזה נמוך, לא מבין שזה שגיאה.
אני חוששת כך, כן.
בעיה.
או שחלק מהתרגומים יצרו חיבור שזה דווקא כן קיים מאוד בלשון הדבורה, כמו במקום בכל אופן, בכל אופן. או זאתי, או משהו, נכון?
כן.
משהו ממשין וב.
זה פתרון יותר אלגנטי בימינו כנראה.
זה יותר אלגנטי. מה שמאוד לא אלגנטי זה אימות צורות מן האנגלית, כמו מחפת לי, או מעניין, או, כאילו לנסות למצוא לעיין.
מעניינתי, לא מעניינתי.
זה פתרון לא במיוחד אלגנטי, וזאת באמת כל אחד מאיתנו שתרגם נתקל שוב בשוב בבעיות האלה.
פרופסור זוהר שביט, אנחנו נאלצים לסיים.
אז אנחנו בהחלט מסיימים. כמו שאמרתי קודם, זה סוג של רומן חניכה הפוך. מפני שכל מי שנפגש עם פוליאנה יוצא אחרת ממנה, אבל היא לא משתנה בכלל. השאלה היא, כמו ששאלת קודם יובל, האם נכון לאמץ את הפוליאניות כגישה לחיים? או שבכל זאת מגיע גם לנו להתלונן, לקרטר ולרטון, ומה נעשה אנחנו הפולנים עם כל הפוליאניות של...
אז אנחנו צריכים לבחור בין פוליאניות לפולניות.
לבין פולניות, בדיוק. הכל הבדל קטן של האלף.
פרופסור זוהר שווי, תודה רבה על השיחה הזאת. ניפגש שוב בשבוע הבא.
להתראות. But I never had